בעלת החלומות, סיפורי לילה טוב עם ענת.
ערב טוב לכם יקיריי, ילדים ובוגרים, מאזינים אהובים. בכף בתמוז, ה' אלפים, תפרש סמך דלד, 3 ביולי 1904 למניינם, נפטר במקום המרפא אדלך, בנימין זאב הרצל. לזכרו, החלטתי, תוך התייעצות עם גדולים ממני, להקדיש את שני הסיפורים הקרובים לדמותו ופועלו של המנהיג הציוני הדגול, ועל מנת לחזק את אהבת ארץ ישראל בקרב מאזינינו הצעירים. בעיקר לאור הנסיבות הקשות והמצב המדיני אליו נקלעה מדינתנו הצעירה והמובטחת. לחזק. בסיפורו אלטנוילנד, ארץ ישנה חדשה, תיאר הרצל את התגשמות הציונות בצורת ארץ יהודית, שהתפתחה מלא כלום בעזרת המדע והטכניקה, עד שאנשים שביקרו בה לפני כן לא הכירו את המקום השומם ולא האמינו שכאן קמה מדינה יהודית עצמאית השייכת לעם היהודי. סיסמת הספר, אם תרצו אין זו אגדה, הייתה לסיסמתה של הציונות. אך לפני שניכנס לפרטים אודותיו, ברצוני לתאר בפניכם את הרצל כפי שראה אותו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. הנה דברים מהספר מתוך התורה הגואלת שהודפס בשנת התשדם. הרצל היה ספרדי, לא אשכנזי, והתברר שהתייחס לאחד הגאונים המיוחדים אשר חי בזמן רבי יוסף קארו. מדובר במורנו הרב טייצק, אשר מוזכר בבית יוסף, והוא כותב עליו בהערצה נפלאה שהיה גדול בנגלה ובנסתר, גזע קודש. והרצל היה נכד שהתייחס אליו. זו הייתה המסורת של הייחוס המשפחתי שלו. הרב צבי יהודה זצ"ל, אשר עיין בכתביו ורשימותיו של הרצל, מצא פסקה האומרת, אין אומתנו אומה כי אם באמונתה. כן, כך כתב הרצל, וזה מקביל לדברי רבנו סעדיה גאון, אשר אמר, אין אומתנו אומה כי אם בתורותיה. הוא מוסיף, הרב צבי יהודה, אדם שרושם כך ברשימות לעצמו, אינו אפיקורס. הרב צבי יהודה מספר עוד, שכאשר נפגש הרצל עם האפיפיור, הוא סרב לנשק את ידו של האפיפיור, למרות שמקובל לעשות זאת שם, במקום מושבו בוותיקן. בהתבוננות בזיכרונותיו של הרצל, מופיעים שם מדי פעם דברים שבאמונה המביעים שיבה אל היהדות. מה שאמרתי עד כה הוא מעט מן המעט שכתב אודות בנימין זאב הרצל הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל. ומכאן לסיפור עצמו אשר נקרא אלטנוילנד, ארץ ישנה חדשה. ליעקב וז'נטה הרצל, תושבי בודפסט, בירת הונגריה, היו שני ילדים, בת בשם פאולינה ובן אשר שמו בנימין זאב או תיאודור וכינוי החיבה שלו דורי. ביום י' באייר תפרש חף 1860 נולד הבן והוא צעיר מאחותו בשנה אחת. הוא היה ילד אהוב מאוד על ידי בני המשפחה, שכנים, חברים, אומנים ולאחר מכן מורים. אך איש לא העלה בדעתו ולא חשב כי יבוא יום ויוהבו אותו מיליוני בני אדם. כמו כל ילד, הוא חלה לפעמים, והצטערו על כך הוריו, חבריו, מוריו, אך איש לא חשב ולא העלה על דעתו כי יבוא יום, ומיליוני בני אדם שלא ראו אותו מעולם יתפללו לשלומו. ושבמותו יהיו בני העם היהודי כיתומים, וגם מתנגדיו כמו ידידיו יעטו אבל. במה רחש את לב העם לאהבה אותו? בילדותו היה הרצל יפה תואר, תמיר וגמיש, עיניו שחורות ועמוקות, תמימות וטובות, מסתכלות בכל אדם כמדברות אל נפשו. מצחו רם ופניו מחוטבים. כשעבר ברחוב היו עוברים ושבים מפנים אליו את מבטם. הכל דימוהו לנסיך מאושר, אך הוא כנראה נשא בליבו סבל חבוי. הוא היה רציני, אך בדמיונו המציא הרבה סיפורים ומעשיות וגם מחזות שהפיק מתוך הסיפורים שכתב. בוקר אחד הוא קם וסיפר להוריו את חלום המשיח. חלום מפליא ביופיו. ואביו ביקש ממנו לרשום את דברי החלום, והוא אכן הופיע בכתביו. ולמרות יופיין של ההצגות, החלומות והסיפורים, שחלקם היו מבדחים, הוא עצמו נשא תמיד דוק של עצבות בפניו. הוא היה נסיך לא מאושר. בילדותו למד בבית ספר יהודי. הילדים דיברו ביניהם הונגרית. למדו בהונגרית חשבון, ספרות ואפילו התעמלות. רק חומש ותפילות למדו בעברית. אך תרגמו כל מילה להונגרית. המורים התכוונו שהילד ביותו בר מצווה יוכל לעלות לתורה בשבת, לברך את הברכות ולהפטיר. ואכן נחוג בר המצווה של הילד בנימין זאב בבית הכנסת שבבודפסט. מתוך התלהבות של קדושה באווירה נרגשת מאוד. ואולי שם צמח גרעין נסתר של התחלתה דגאולה. על ידי הקדוש ברוך הוא מסובב הסיבות. בדרשת בר המצווה אמר הרצל בין שאר הדברים, הוריי היקרים לי, גם עמי הוא אב ואם בעיניי. אני מבטיח להיות נאמן להוריי, לעמי, כלומר לכל יהודי ויהודי בעולם. ואכן, בכל ימיו זכר את הבטחתו, וגם קיים אותה בכל ליבו ונפשו. מבית הספר היסודי עבר הרצל לבית הספר התיכון הריאלי, והיה הטוב שבתלמידים, והיה גם נעים הליכות ואהוב מאוד. וכאמור יפה תואר מאוד. בתקופה זו הוא כתב שירים, אגדות וסיפורים. וילדי הגויים קינאו ביהודי המוכשר. רצו לשבחו וקראו לו כינויי גנאי. ולמרות שרח וענב היה, קראו לו יהודי גאה. הילדים הגויים רצו לאהוב אותו ולא יכלו. והוא רצה לסנוע אותם ולא יכול. ויום אחד אמר אחד המורים הגויים שעם ישראל הוא עם של עובדי אלילים. כולם ידעו שזה שקר. גם הילדים הגויים וגם הילדים היהודים אשר בלעו את החרפה בדומיה. אך הרצל הודיע שלבית הספר הזה לא ישוב. הוא אכן לא שב, והוריו הסכימו לכך. הרהר הרצל, הכל אומרים שאהיה סופר. טוב, אשתדל ואתאמץ. אקרא הרבה, אלמד ואהגה בתורה, אעמיק בשאלות ואתבונן בחיי בני אדם. ואכתוב הרבה על האהבה לאדם, לכל אדם, לכל עם, אך בעיקר לעם היהודי. האהבה עושר לאוהב ולאהוב. השנאה אסון לשונא ולשנו. ולמרות שלמד משפטים, לא יכול היה להיות שופט, כי היה יהודי. אז הוא התמסר לספרות. כשראה הרצל את שנאת הגויים לישראל, אמר בליבו, בצרפת יש יחס של כבוד לכל אדם. ועל כן הוא נסע לצרפת. ושמו הולך לפניו כסופר רב כישרון. והעיתון נויה פריה פרסה ממנה אותו לסופר ועיתונאי בפריז, בירת צרפת. ובאותה תקופה נערך שם משפט דרייפוס, אשר השפיע עמוקות על נפשו ורוחו של הרצל. מה באמת היה שם במשפט דרייפוס? ובכן, קצינים צרפתיים בגדו בצרפת מולדתם, וגילו את סודותיה הצבאיים לאויב. וכשנודע דבר הפשע, גוללו את האשמה על קצין יהודי, דרייפוס שמו. והוא היה חף מפשע, והיה נאמן בכל ליבו ונפשו לצרפת. אך השופטים האמינו לקצינים הגויים, ולא האמינו לקצין היהודי. ודנו את דרייפוס כבוגד והוציאו את פסק דינו לגירוש למקום הנקרא אי השדים, אי נידח ורחוק בים. ובנוסף לכך, הם החליטו להשפיל את כבודו של דרייפוס בפני עם רב. יום אחד הביאו את הקצין הישר שלא בגד לכיכר גדולה, וקצין אחר האשים אותו לפני הקהל הגדול שהתאסף שם בבגידה, ולכל תופים וחצוצרות תלש שליח בית הדין הצבאי את הסרטים והדרגות מעל המדים הצבאיים של דרייפוס, ואת אותות הכבוד וההוקרה שקיבל, כשהצטיין בשירות צרפת. אחר כך נטל שליח בית המשפט את החרב של היהודי, ושבר אותה, וצעק מוות ליהודים. הרצל שצפה במראה הנורא, היה נרגש כולו, ושאלתו הייתה, במה אשמו כל היהודים? ואולי דרייפוס בכלל חף מפשע? וסופר גדול בשם אמיל זולה טען כי שקר עשו לדרייפוס, והוא היה נאמן יותר לצרפת מצרפתים רבים, והוא דרש לחדש את המשפט. והנה נתגלו האשמים האמיתיים, קצינים צרפתיים היו אלה. ודרייפוס שוחרר, והיהודים נרגעו ונשמו לרווחה. סיפור זה אמיתי, אם סופו הטוב לא הרגיע את הרצל, שהיה כזכור אז עיתונאי בפריז. אותו מראה כיצד התעללו בכבודו של דרייפוס, כיצד חרפו את עם ישראל כולו, זיעזה את הרצל עד עומק נפשו. הוא לא מצא מרגוע לנפשו, והנה נתגנבה מחשבה בליבו, והיה אם ישיגו היהודים מולדת לעצמם ולא יהיו זרים בכל מקום, האם לא ייטב הדבר? והוא חש כמי שנקרא לגאול את עמו, והוא פנה לחבריו, ידידיו וקרוביו במילים האלה: בחג הפסח, בליל הסדר, אתם קוראים בקול וברגש רב לשנה הבאה בירושלים. בידכם לעשות זאת, לבוא שמה. יום יום אתם מתפללים, ובני ירושלים עיר הקודש במהרה בימינו, והעלינו לתוכה ושמחנו בבניינה, ונאכל מפריה ונשבה מטובה. ואתם נשארים בגולה ונמצאים בין אויבים כל הימים? אך דבריו היו ככל קורא במדבר. ואז אמר הרצל בליבו, אכתוב ספר על מדינת היהודים, ויגיע הספר לידי האנשים הטובים והישרים, אשר מחשבת עמם היא מחשבתם. ישב הרצל וכתב ספר בשם מדינת היהודים, ובאוזניו קול זעקת אחיו הנרדפים, ונדמה לו כאילו הוא שומע קול משק כנפי נשרים מעל לראשו, והוא כותב וכותב ואינו יכול להפסיק מעט באכילה ובשתייה, כי כל רגע היה קדוש בעיניו. גמר את ספרו והגיש את כתב ידו לחברו הנאמן כדי שיקרא ויחווה דעתו על הספר, והחבר יושב וקורא ומתחיל לבכות. על מה ולמה? כי הוא חשב שחברו הרצל חולה בנפשו ועצביו התמוטטו, השתגע. יהודים ומדינה, הצחקת אותי, אמר החבר. למה ללכת ולנוע אל פינה נידחת שבאסיה, ולצאת מתוך התרבות וההשכלה של אירופה? הסתפק הרצל בחיוך מר על דברי חברו ושתק. והרצל הרגיש שכתב ידו רציני ואמיתי, והחליט שכל חייו יהיו מוקדשים מעתה והלאה ועד סופם להגשמת הרעיון הגדול שהגה בדבר הקמתה של מדינה לעם היהודי. ואביו אמר לו, אני מאמין בך, ואני זוכר את חלום ילדותך אודות המשיח. אין מי שיקיים את הדבר מלבדך. קום ועשה, כי המפעל קדוש. נשק לו אביו ובכה על צווארו. ואז התפיס הרצל את הספר שלו, ורבים לעגו לו וקראו לו בצחוק מלך היהודים. אך רבים אחרים קראו את הספר והתפעלו ממנו, והתרגשו וקראו להרצל גואל ומציל העם. והרצל עזב את העשירים שבין היהודים והפנה את דבריו אל העניים הפשוטים. ושכר אולם אשר התמלא עד מהרה, ורבים נשארו בחוץ מחוסר מקום. ובקושי נדחקו הרצל וחברה ונכנסו פנימה לאולם המלא והגדוש. והרצל נשא את דבריו לפני אחיו שם בעיר לונדון, בפעם הראשונה מתוך רבות רבות, הרצאה על גאולת עם ישראל. והוא ניצב על הבמה והקהל התרגש והתלהב מאוד. דבריו היו פשוטים ואמיתיים, וכל השומעים היו לחסידי רעיונו, ורבים הכריזו כי הם מוכנים ללכת באש ובמים למען הגשמת רעיון המולדת העברית. ליל מנוחה יקרים, בנימין זאב הרצל הרגיש כאילו אביו שלם תמון בו, והוא חש את מלוא משמעותן של מילותיו של בן דורו המשורר חיים נחמן ביאליק, בשירו עם השמש. והייתם ראשונים לאור השמש, ושאבו איש איש מלוא נשמתו ולבבו. ואיש אל בית אביו ואיש אל בית אחיו, תביאו נא בשורת המרחב. הערב השמעתי לכם אהובים את החלק הראשון של הסיפור על הרצל והציונות. והסיפור הובא בפניכם משתי סיבות. א', כי הרצל נפטר החודש בחף בתמוז, התרסד, לפני 96 שנים. וכן כדי לחזק בקרב מאזינינו הגדולים עם הקטנים את תחושת המסירות ואהבת הארץ, ובעיקר לאור הנסיבות המדיניות הקשות בהן אנו ניצבים היום. בחלק השני אשר יובא אם ירצה השם עליכם בפעם הבאה, אספר לכם על הביצוע, הלכה למעשה, של רעיונותיו של הרצל, ועל הקונגרסים הציוניים ומשמעותם. תודה על כך שהזנתם לנו, ועד לפעם הבאה זו ענת, הנפרדת מכם בברכת לילה טוב.